זה מערב המגדל עצמו.
אז זה רסיס איטל החדש?
זה לא החדש, זה... זה שיחות.
זה השיחות ליום כיפור?
שיחות לימים נוראים. זה משהו ל... אבל יש פה, אתם יכולים שדיברנו על לימוד תורה בעיון?
כן.
אוקיי? אז אני ככה. היסוד של אלו שנלמד מפי יקרד רב לזר הוא הצבת היעד, המטרה. לדידנו, בישיבה קיימת חובה לתרגם את היעד לביטוי אחד, להיות תלמיד חכם. המטרה היא להיות תלמיד חוכם. שפורשה שאיפה לידיעת התורה ועיסוק מתמיד בה. היום יותר מאשר בכל זמן אחר יש הכרח להיות תלמיד חכם. ואפילו בשביל להיות יהודי פשוט, ולא רק משום שלא עם הארץ חסיד. שוב, כן, שוב, הצורך בתלמיד חכם שלומד תורה, לומד...
בעבר...
כן, בדיוק. בעבר היה אדם ישראל יכול להיות יהודי טוב גם בלי שיהיה תלמיד חכם, בלי שיעסוק בתורה. מי שהכיר בני הדורות הקדומים, הקודמים ידע, יודע שהם נינו גם יהודים פשוטים, עובדי כפיים, ללא יומרות בלימוד תורה. אך הם היו יהודים טובים. כיום זה לא אפשרי, ככה אומר, תקופתנו מופיעים מספר גורמים שאינם מאפשרים לו לנהוג כמנהג דורות עברו, עיני בפניכם כמה מהם. עכשיו, בניגוד למה שאצלנו יש איזה היבט אחד, פה בשיחה הזו הוא הרחיב. לכן, הגמרא אחד קשור לסיבות התקופה. אדם ישראל צריך להיות מודע למקום ולזמן בו הוא חי. בתחילת ספר דברים נזכרו המקומות הזונים בהם אמר משה דבריו לעם. עבר ירדן, בארץ מואב, בן לבן ובן תופל, בן?
בן אמר בן תופל וחצרות
ונזהב. לא, יש שם בן לבן וחצרות ונזהב. יש פה מת בלבול גם. בן פרן ובן תופל. בן פרן ובן תופל.
אני חושב שיש פה
תנך. בן פרן ובן תופל.
אני חושב שמוחד אמרנו. אז אנחנו עושים גם מגע, אני מבין.
לא, אני... בין פרן ובין תופל, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות נזהב. אדם צריך לדעת היכן הוא עומד בתקופה הוא חי. אנו חיים בתקופה בה יש חשיפה עצומה לתרבות הרחוב, זו חודרת לכל פינה, בכל מיני אמצעים. פעם יהודי ישב בעירה קטנה, לא היה חשוף לשום דבר. החברה שלו הייתה הומוגנית. שגרת יומו הלך לבית הכנסת, חזר לביתו, הלך לעבוד, ולא היה חשוף לכל מה שאנו חשופים היום. היום אנו נמצאים בעולם אחר. אנחנו רוצים לדעת מה קורה בעולם, שאם ככה אנו צריכים לפתור עיתון, כשאתה פותח עיתון, ובעצם כך בכל מקום שאליו אתה הולך, אתה חשוף לתרבות אחרת, לכן יש היום צורך ברמה אחרת של יראת שמיים ורמה אחרת של לימוד תורה. הגורם השני נעוץ באורחות חיינו, שהוא קשור גם בראשון. בעולם בנימינו יש לאנשים הרבה פנאי. ועקבות כך נוצרה תרבות של פנאי. בארצנו דנים על מעבר לחמישה ימי עבודה. אנשים בדרך כלל אינם עובדים עוד מעלות השחר וצאת הכוכבים. החיים בנויים על הרבה שעות פנאי. אחד הבעיות המרכזיות, מה לעשות עם כל כך הרבה פנאי? ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, כך בעיית הפנאי הופכת להיות בעיה עולמית. במקום שאינך מכניס תורה, נכנסים דברים אחרים, ושמעתי שזה... אין דבר ניטרלי, אין מקום לומר כמו אני לא למדן. אם אינך לומדן, סופך שתעסוק בדברים ותגיד.
אבל אתה מציג כאן
איזושהי תורה,
כאילו
שאו
תורה או כלום.
הוא מציג שיש הרבה וקום, ושחשוב שבתוך הוקום הזה יהיה מוקד תוסס של תורה. והוא חושב שהמוקד תוסס של תורה, כדי שגם הוא ימלא את הוקום בזיקה או ביחס, לא יודע מה, כשהוא יהיה השיעור שבעיסה, צריך שאדם יהיה לו את השיעור שבעיסה, אם לא יהיה לו את השיעור שבעיסה, לא יהיה לו את זה. כן.
שלום
וברכה. ברוך השם.
קוס פלסטיק,
יש פה? קוס פלסטיק. כן, יש שם, אתה לא ראית שיש שם?
כן.
לא? אתה לא, מה?
טוב,
ניקח לרב קרקע. מה? בסדר. הגבוהים שלישים אפיין זמננו מתמקד באימות האינטלקטואל לבוא הנושרים, לעתים ולא מודעות לו. יום יום שעה שעה, נמצאים תוך סביבה חילונית, תוך תרבות חילונית, עולם חילוני, מחיז לנו אותו יום בלילה. האימות מתעורר על כל צעד ושעל, בעיות עולות בתחום האמונה, בתחום יראת שמיים, בתחום עשיית המצוות. המסוכן מכל היא, העובדה שלא תמיד אנו מודעים לאימות זה, אימותים שאין אנו מודעים להם משפיעים עלינו. לכן יש צורך בציוד לוחמה אינטלקטואלי חזק ומבוסס על תורה. הגורם הרביעי, קשור לשוק העבודה המודרני. ופה הוא כותב את זה אחרת מה שכתוב אצלם. אבל נהיה כנים עם עצמנו, זה תמיד כדאי. במחשבת רובנו, אלו היושבים כאן בבית המדרש, נתפס הדיבור על פרנסה כמתקשר לעיסוק אינטלקטואלי לקריירה דורשת מחשבה. זאת אומרת, רוב האנשים בבית המדרש פה מעלינו, הם מתכוונים למצוא את עיסוקם בחייהם, תוך שהם ילמדו איזשהו סוג של לימודים גבוהים. אין אף אחד מהם שחושב ללכת ללמוד לימודים מקצועיים בלבד.
אין היום כמעט אף אחד כזה, אבל במדינה, כולם צריכים לתואר ראשון, זה לא רק...
לא, המוסכניק שלי אין לו תואר ראשון, ועושה את עבודתו נאמנה, ואדם על הכיפק, באמת אני אוהב אותו. אדם... ויש עוד כמה אנשים שאנחנו זקוקים להם, שאינם בונים על לימודים גבוהים. הדברים אמורים כמובן לא רק לגבי מי שמכוון את עדתו לרבנות או לרעה, לגבי כל מי שחושב לרכוש לו מקצוע. כל מקצוע. מקצועות הם... איזה צורה תהיה לנו? אם ננצל את החלק חשוב ביותר שבגופנו, את המוח, לצרכים של פרנסה, לשם קידום אישי, למטרות קריירה, אבל את עבודת השם תראה כלפי, נוכל מצא, לידיים, נטול ידינו, לעגליים, דרך בית הכנסת, אך לא למוח. כיצד תכן שהאינטלקט, השכל שהוא גאוות האדם, לא יהיה מרכז לעבודת המורה? ניחא בתקופה בה אנשים לא הגיעו כמוכן בשאלות עיוניות. האחד עבד כנגר, חברו כסנדלר וכן הלאה. אבל אנו, הרגילים להסיק כמוכנו, כי נעשה זאת רק צרכי הגוף ולא צרכי הנשמה. אז זה נוסח אחר קצת מה שזה נוסח פה.
מה
הרבה אבל
תבדל?
אני רואה שהוא מחודד פה קצת יותר.
הוא חורף יותר.
הגורם החשיק הוא מאורות התקופה, זכינו לך שמות אלפי יהודים עלו לרצות בעית האחרונה, מסופקן עם אלף מהם יודעים תורה מהי, אם שמעו אי פעם על אברהם אבינו, עלייתם לכאן עשויה לשנות את כל המזון החברתי מדינת ישראל, זה עם העלייה הרוסית הגדולה. אם היום ליהודי היהדות הם נחלת מיעוט הציבור, יש קיימת סכנה מוחשית שהפעם בתוך העם היהודי עניין זה ילך ויגדל עוד ועוד. מה שנעשות הוא להדגיש את הייחוד שבתורה, אי אפשר להעמיד מול מאות אלפים שלא שמעו על התורה, מאות ואלפים של המאה ארצות. צריך נדרש להקמת אליטה שתוכל לעמוד מול כל אלה, וזאת תקום רק על ידי התורה. והגורם האחרון שאני רוצה להזכיר קשור למעדים בחברה הישראלית. אין שופעים להתנתק מן הציבור מצרכיו, אנחנו מעורבים בנעשה בעם, מעורבים בו. כל ההסדר בין הישירה ובין הצבא הוא ביטוי למעורבותינו זו. וזאת למדעי, לא ניתן להיות מעורב בחברה חילונית ללא בסיס תורני איתן. על כן בלי תורה לא יותר בידינו דבר. ולכן הוא מחזק את העניין. זה יצא לאור בעוד שנה.
עוד שנה? לא לכבוד מינורים הקרובים?
לא. עדיין דורש עיבוד. טוב, בואו נראה משהו מתקדם קצת. פעם קודמת עסקנו בדרגות שונות של קיום מצוות, זכור לכם? ועסקנו ב... הזכרנו את המשך חוכמה, זכור לכם?
כן.
אמרתי לכם שהמשך חוכמה בעצם על... זה החלק השני פה, מעלתן של המצוות של בן אדם לחברו. זאת אומרת, היחס בין מצוות בן אדם לחברו לבין מצוות של בן אדם למקום, גם זה דרך
אגב
מופיע. מה?
השוכן איתם מתוך תומותיו.
זה דיברנו על זה, שלפי המשך חוכמה... בסדר, בסדר, מוטי, זה בסדר. יש להם זכות, זה חב להכרין. להם יש את הזכות, האחרים יש להם חובה שהם לא באו ללמוד.
ההפסד
כולו
של
האחרים.
מה אתם לומדים? יידישקייט. וואו.
למה
אני יודע את זה רק עכשיו?
מה?
למה אני יודע את זה רק עכשיו?
אתה כבר היית בשיעור. ואתה זכית, אני חושב שאתה לא היית בין אלה ששמו את השיחות עצמם, לא?
לא, של זה לא. מה אני פה ושם? היה לו שיעור גבוה עם הרב עמיטל בשיעור א'
וזה?
בזה, כן.
זה מה שם, כשהחוברת...
לא, אחרי זה הודפס, אחרי זה הודפס, אז הוא התחיל עם ההרן, ואז אנשים בגושי היו, בגושי... אמר, חבר'ה, לך מה אתם רוצים? אמרו לו, ואתה עם לאדם, וזה עביר כל שבוע, זה היה מוצלח ביותר, רק באורך פלא, הקלטות הלכו לאיבוד. הרבי חיפש את הקלטות של זה, אצל כל החבר'ה מהשיעור שלי, שלח אימייל לכולם, למי יש?
אין, מה, אין הקלטות של שיעורים?
אין הקלטות. שכל השנה. הם מצאו איזה אחד, שניים, פליטים, איזה תקפורר, משהו, לא...
אני יודע.
טוב. יש שם משהו אולי כדאי שנדע לו, שנמחק? לא, לא. סייבך, טוב. שקוליך.
אז מה שאמרנו במשך חוכמה, זה מאוד מאוד מעניין העסק הזה. שהוא עושה הבחנה בין השולחן ערוך של היחיד לשולחן ערוך של הציבור. אני התחלתי קצת עם העניין הזה. שבתפיסה של המשך חוכמה, הוא אומר שאם רואים את הדברים בפנים, במשך חוכמה עצמו, אז הוא אומר שמצאנו פער שבין אדם לחברו התורה מאוד מקילה בעניין הזה. כי לא נאנשים ולא לוקים על בין אדם לחברו. למה? כי זה מצוות שאם פגעת בממונו של אדם, זה מצוות שניתן להישבון. כיוון שהדבר ניתן להישבון, אז אתה לא, אפילו לא לוקה, כי זה שלא לוקים זה מדין אחר, זה מדין שלא משלמים ולוקים. כי משום רשעה אחת אתה מחייבו ואתה מחייבו משום שתי רשעויות. אתה לא יכול לענוש כפל עונשים, אז מילא אם אתה נותן עונש כלכלי, או אפילו פיצוי כלכלי, אתה לא מעניש על הלב של... אבל של הגניבה, או לא משנה מה.
אין כפל מבצעי.
לא, ממש לא. ולכן, יוצא שבפועל, בן אדם לחברו, הוא יותר קל מאשר בן אדם למקום. שעל זה, למקום, יש לך דברים חמורים מאוד, של ירק ועל יעבור, הוא מגיע לצורות נפש. זה ברמת היחיד, שעושים את הפונקציה של היחיד. ברמת הכלל זה בדיוק הפוך. ברמת הכלל, אז אם הכלל פוגם בעריות אפילו, אז אנוכי השם שוכן איתם, או בעבודה זרה, אז אנוכי השם שוכן איתם בתוך תומותם. אבל אם הכלל, אפילו יש בו רק שנאת חינם, אז גמרנו, אז מאבדים את זכות הקיום. כי עכשיו, מה הוא מסביר? הוא אומר שה... תראו פה, בבאר המשך חוכמה יש לכם? וזה גם מופיע מתוך הירושלמי הזה של דורו של דוד, כולם צדיקים היו, עודי ישעיה דלתורים, היו בלשינים, עשו פגיעה בבן אדם לחברו, היו יוצאים מלחמה, היו נופלים, אבל דורו של אחאב, עובדי עבודה זרה היו, ועדי שלא היה להם דלתורה, מה היה? היו עודים למלחמה, נוצחים. איך ידעים שלא היה דלתורה? כי אליהו, כשהוא כבר מתגלה, הוא אומר, לא אליהו, כש... איך קוראים לו? מי שחיפש את אליהו.
עובדיה?
עובדיה, הוא אומר, הלא הוגד לאדוני את אשר עשיתי. כאילו, אליהו צריך היה לדעת שהוא הכביט את כל הנביאים במערות האלה. ואתה מניח שאליהו יודע, כולם יודעים, חוץ ממי, מאחאב שלא יודע. נכון? למה? כי לא הלשינו. היה איזה סולידריות כזו, ולא הלשינו. אז אצל דוד כן הלשינו. ולכן אחאב יצא, למרות שעבד אבל עזרה, יצא ויצח. דוד יצא ויפסיד. דוד זה לא כמובן דוד, כמובן שם שאול, אבל לא חשוב. בסדר? למה? שאם הציבור נשחתים עובדות דבריות, אז זה נאמר שחרם אותם בתוך תומותם. אבל בנימוסיות ומידות, לשון הרע ומחלוקת, אז זה כתוב, הוא מעל שמיים אלוקים. כביכול לסלק שכנתך מהם. אם הציבור נשחתים במידות גרוע יותר מאם נשחתים במצוות. למה? כי זה מפורר את התשתית החברתית. וברמה הלאומית, אם אתה אין לך תשתית חברתית, אז אין לך כלום.
הרב לא חושב שיש כאן איזשהו סיכון שהדגש על כאילו מבחינה ציבורית נגיד טוב, העיקר שאנחנו טובים אחד לשני והכל, אבל אם בין אדם למקום אז אנחנו נטשטש את זה קצת, יש כאילו לפעמים הקצנה יותר מדי להבין מצוות שאדם אחר.
אני חושב שבאמת הוא חשב שהקיום של עם ישראל כעם אחד בסופו של דבר יוביל לתשובה, יוביל, יש תשתית, יש את התשתית שבאמצעותה אפשר להגיע למשהו. ואם אתה מפרק את התשתית, אם כלל ישראל הוא התשתית של הכל, אם כל העסק מתחיל עם שייכותנו לכלל ישראל, אם אין כלל ישראל, אין כלום. אז אנחנו פוררים, אין לנו שום דבר. אין את השלם. אז לכן ההבנה הזאת שהצורך לדאוג לקיום הבסיסי של האומה, הוא תשתית הכל. זה לא סוף פסוק, זה תחילת פסוק. אבל הוא רצה להגיד שצריך לדעת מה עיקר ומה תפיל. זאת אומרת, ברמה הלאומית חייבים להקפיד על בן אדם לחברו. זה גם מביאים, כולם מדברים שעדיף בן אדם לחברו על פני עבודת הקורבנות שהיא יכולה להיות תמיד איזשהו, כמו שהנביא אומר, אתם חושבים שאתם תביאו קורבנות אז הכל מסתדר. אתם חושבים שהבן אדם למקום יכול לחפר על השחתה, אז דעת גידוי הפוך, כזו שאתה יכול להסתדר בלעדי... הוא לא נפגע אם אנחנו... עבודה זרה. זה בסופו של דבר זה... אבל אם אתם פוגעים אחד בשני, זה פגיעה אנושה. זה מה שרוצה לומר פה. מקום נוסף גרון זה דברי הגמרא מקידושין. דרש לו להפית, הרבה, הפיתחה דבי נשיא, עמי נכניו יזוך השל כל מחרת שמו אמרי פיך, מאמר פיתחה לא נאמר, אמרי פיך, שאני לא מקדש בכל חילו עליך, אמרו מות עליי, כבוד עצמו דורש. כיוון שאמר, כבד דבי רדימך, חזרו ועודות להודו למאמרות הראשונות. כלומר, פה, בתפיסה, שבסופו של דבר, המוסריות נבחנת לא בבן אדם למקום, המוסריות נבחנת בבן אדם לחבר. אדם שחושב שחוזר לכם יותר את המצוות של בן אדם למקום, מאשר זו לדבר חברו, יש לך גם הכרתי. בגלל שאז כאילו תופס שקדוש ברוך הוא דורש בכבוד עצמו. הרי הדעת שהקדוש ברוך הוא זקוק לכבוד שיתנו לו בני אדם, אפשר לך אומרים חייבת הכרה שהמצוות לא נפשי לכבודו. אז סבורה מקובלים הופיע שלפני קריאת שמע צריך אדם לקבל על עצמו מצוות תורת הערכה כמוך. וזה עולה לו, מסתדר לו עם הדברים שאמר הראש, זה הראש, בתחילת ה...
כן,
זה התחילת הפסקה. כן, כן, יש פה ראש. כן. אז מעניין שמבחינת רצף הדברים, הפרק הבא, אז בסדורה מקובלים כתוב, זה קבל ואהבת לך כמוך, בסדורה מקובלים כתוב שכל מצווה המצווה צריך לעשות מה?
בשם כל ישראל.
כי יש פה איזושהי הבנה שאתה מביא לידי ביטוי את האחיזה הכללית בתור תשתית קיום המצווה. קיום המצווה הוא לא איזושהי בחירה אישית פרטית, לא שבחרו בי או שאני באופן אישי צוויתי. אני צוויתי כי אני חלק מכלל ישראל. זאת אומרת, המבוא שלי למפגש עם כל מצווה ומצווה זה לא האישיות האישית הפרטית שלי, לא האיכויות האישיות הפרטיות שלי, אלא דווקא הזהות הלאומית הכללית שלי. זה מה שמפגיש אותי, זה מה שהופך אותי להיות בר חיובה, כן? כמו שהיותי אזרח המדינה, זה מה שהופך אותי להיות בר חיובה במס ערך מוסף ובחיובים נוספים אחרים. כך גם היותי בן לעם ישראל, חלק מהכלל, זה מה שהופך אותי להיות בר חיובה במצוות. ומלא, אני צריך לקיים את זה מהמקום שבו אני מתחייב, שהוא מקום כללי ולא מקום פרטי. זאת אומרת, זה הבנה מאוד מאוד עקרונית, שלא אף אחד מאיתנו באופן אישי מצווה, אלא אנחנו מצווים כעם. אבל זה מבוא טוב לחלק הבא, שהוא נקרא הפן האישי בעבודת השם. שעם כל זה יש את המימד האישי הפרטי, את ה אז זה ייחודו של אדם. עכשיו יורם בעצם בעלי המוסך זה קיבל הרבה מאוד מקום הדברים האלה, פה יש נימות, כיוון שרב נמצא גם למד קצת בחברון, אז הוא קצת נחשב לספרות המוסך של כל אדם מן העולם בפני עצמו, כל אדם מן העולם בפני עצמו, אדם זהים. מה ברכות אומר אותנו רבונן, העורך לוסי ישראל אומר ברוך החמרזים, מה זה, מה הסוד? הסוד הוא שאין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהם דומים זה לזה, וכמו שאמרו בעלי המוסר, כמו שאתה סובל את זה שפרצופיהם שונים, כך תסבול את, 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 את זה שדעותיהם שונות, זה אפשרי, בדיוק. ובתחילת מה?
כן.
פרשת שמות אומר רש"י, ואלה שמות בני ישראל אף בשנם חיים בשמותן, חזר מנעם במיטתן, עדי חדנו מבוחרים, אנחנו רוצים להכניסים, במספר ומשמותם, שמה מוצאים מספר צבאם לכולם בשם יקרא, ויש כאן שם ספציפי. אני יודעים שכל כוכב עולם לפני עצמו, אפילו בינינו נראים דומים. זה הרדה מהמסר שכל אחד עולם לפני עצמו. ברם על אף השון האיכות שיש בכל אחד, כולם מצווים באותן מצוות. זה פה הופך להיות שאלה. כן? אף על פי שמבחינה מעשית כולם מקיימים את המצוות באותו אופן, יש הבדל בין אדם לאדם מבחינת המטען נפשי מתקבל לעשיית המצוות. מבחינת העד הנפשי החוזר מעשיית המצוות לכל אחד ואחד, וזה מה שהיה אומר תמיד רבנו, לכל תחייה ראיתי גץ רחבה מצוותך מאוד. יש רוחב במצוות, הרוחב במצוות הוא באמת בתחילו ובחינו וההתכוונות והעומק האישי שכל אחד ואחד נותן. בכל מצווה יש מרחב מספיק לכל אחד לצאת פינתו, את עולמו ואת משמעות המצווה ולמדת משלו. הסדרים המתנוע של עבדנו בתורה חזון פרט 12 פעמים, קורבן נושאים לענייננו, מעניין לראות את הסבורו של הרמב״ם, רואות בזה אדם אחר במדרשה, כי לכל אחד נשים על המחשבה להביא חנוכה למזבח שתהיה בזה השיעור. המחשוב חשב שיעור הזה את העם אחד, וטוב כל אחד נשים חשב טעם בפני עצמו. ולהגיד שבאמת כולם יכולים להביא מבחוץ אותו דבר, אבל מבפנים זה ממש... הרמב"ן מעריך בהמשך לדבריו לבאר כיצד תעלה כיווני מחשבה שונים משמעות הפרטים השונים בהקמת הנשיאים. העיקרון העולמי דבריו הוא שאף על אף שמבחינה מעשית לא הייתה הבדל בין הקורבנות, מכל מקום הנשיא הטביע מחשבתו את חותמו האישי ייחוד. תפילה היא עבודה שבלב, פה כבר נותן כיוון, מכיוון שעיקר השינויים שבאדם חברו הם דווקא בליבם, ולא רק במקום השונים, הרי שאופי התפילה עשוי להיות שונה מאדם לאדם. דברים פועלים מיד זה אומר זוהר הקדוש. צודא דסגאין סליקא מי קודשא בריך הוא מתאתר בעוד צידותא בגין דסלקא בגוונים סגאין והתקלדת מכמה סטרים ובגין התקלדת מכמה גוונים התעמידת עטרה ומנחה רשת צדיק חיי עולמים וצודא יחיד לאו אי כלילה ולאו אי אלא בגוון חד ועל דעת צודא יחיד לאו אי מיתת כנל התקבע לקצותא דסגאין. אז הבנתם? אני אקריא. תפילת הרבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מתאתר באותה תפילה מפני שעולה בגוונים רבים וכלולה מכמה צדדים. לפני שהיא כלולה מכמה גוונים, היא נעשית עטרה ונחה ראשו של הצדיק חיי העולמי. תפילת היחיד אינה כלולה ואין בה אלא גוון אחד, ועל כן תפילת היחיד המתוקנת להתקבל כתפילת הרבים. הייחוד של הציבור שצפה מורכב גוונים שונים על פי אנשים השונים המרכיבים את הציבור. הלימוד התורה נאמר בכל דברי דרשתיך אל תשגיין עם מצוותיך, וגם אם היה התנה תהילים היו שגורים על פי תבין, לפעמים אתה מכיר רבנים מצטטים פסוקים שאתה מכיר, אתה לא היה מצטט פסוקים שאנחנו לא מכירים. גם בלימוד תורה יש משמעות מיוחד לכל אדם בלימודו האישי. מה בלימוד האישי? באונת הדיליבה, בהבנת הלב שלו. וזאת גם כאשר המסקנה היא חלטית אחידה. לימוד תורה מהו מוסד, זה גילום שכל ישר, למרות זאת אינו דומה לימוד מטריקה למשל, שבו יש רק מסקנה אחת, אלא יתכנו בו הבנות שלו. אחר כתב הרמב"ם גדול מלחמות השם, כי יודע הכל לומד תלמודנו שאין במחלוקת מפרשיו לעיות גמורות ולא ברוב קושיות חלוטות, שאין בחוכמה הזאת מופת ברור, גאון חשבונות נשבעות ניסיוני התכונה. אבל נשים כל מאודנו חיינו מכל מחלוקת בהרחיק אחת מן הסברות מכריעות לתרוק עליה שמורות, ונשים יתרון הכשר לבעל דינה לפשוטי ההלכות ועוגל הסוגיות עם הסכמת הסדר נכון, ותחליט, וזאת תחליט יכולתם. פיואב מיוחד שלמוד תורה שאין בו אמת מוחלט מוכחת, מעלה איפה את משקלו הסובייקטיבי של כל לומד. באמת אין חוכמת תלמודנו ראיות גמורות לא קושיות חלוטות, אין בחומה הזאת מופת ברור, זה באמת אחד העקרונות שלומדים מהרמב"ן הזה, שאין הוכחות, זה לא אפשרות, אין אפשרות לעשות נוק-אוט אינטלקטואלי לעמדה כזו או אחרת, זה ספרות פרשנית, והיא ניתנת לפרשנות, ואתה מוכיח על ידי לא הוכחה טוטלית, לא הוכחה מכרעת, אלא אתה דוחק את הסוגיות, אתה מראה של דברים חוקים, ולאט לאט על ידי זה אתה בונה איזשהו בניין, אבל בעצם ברמה העקרונית אין הוכחות. זה לא משהו שאפשר להגיד שיש בו מוחלטות. זה לגבי החלק הזה. לגבי החלק הקודם אני כן רוצה לומר שהיה מקום לומר, ואולי זה מקום שחשוב לומר אותו, שכיוון שהתורה היא כי מה אומר פה הרב עמיטל? אנחנו עוסקים במתח הזה שבין מצד אחד אמרתי שאם אנחנו אומרים בשם כל ישראל אז בשם כל ישראל, זאת אומרת שכולנו מצווים את אותה מצווה, זה לא משהו ייחודי לי ולא ייחודי לך ולא... אז שאלה איך להבין את הדבר הזה, איך להבין את זה שבעצם כולנו, על אף שאנחנו שונים, אנחנו בוודאי שונים, כן, שונים, אנחנו גם דומים, חיים שניים, מדבר אתכם, אתם מבינים אותי, התקווה שלי לפחות, השאלה היא באמת, מה המשמעות שאנחנו כולנו מצווים את אותם מצוות? אז היה אפשר לבוא ולומר שאנחנו מצויים את אותה מצוות, משום שבעצם לכל אחד, וזו תפיסה שאני לא מאמין בה, אני יכול לומר לכם את האמת, המצוות מתאימות באופן אישי. כי זה מתאים, מתאים.
שזה
נשמע את הכלל
שזה מתאים
לכולם. כן, השאלה מה הפשט בזה. האם הפשט שזה מתאים, אני נוטה לומר, אני רוצה לפרש, שזה מתאים לכולם לאותו היבט של כלליות שקיים בכולם. אני אסביר מה אני מתכוון. יש כאלה שרוצים להגיד שזה מתאים לכולם באופן אישי. ואני רוצה להגיד שזה מתאים לכולם באופן כללי. אני רוצה להסביר את ההבדל. אני תמיד אתן את הדוגמה הבאה. יש לקוות שכל הבנים שאני לובש, חוץ מאחד, אני לובש ברמה אישית. אשתי יכולה לחלוק עליי, לא לחלוק עליי, לא משנה, אבל זה בגדים אישיים שלי, מתאימים לי. יש בגד אחד שאני לובש לא בגלל שאני בחרתי לבוש אותו. וזה הציצית שלי. נכון? אתם גם לובשים אותו. אתם לובשים גם חולצות, אבל שלכם. הציצית היא בגד שכולנו לובשים לא מסיבות אישיות. מוסכם? אולי מסיבה אישית אני רוצה לקחת על עצמי את הבגד הכללי, בסדר? אבל בסופו של דבר הבגד הזה הוא יותר תלבושת אחידה של כולנו מאשר תלבושת אישית של אתם, כי יודעים מה זה תלבושת אחידה? אתם,
כן, כן.
כן, אוקיי. אתם עוד מעט תדעו מה זה תלבושת אחידה, אתם תראו מה זה מדהים. עכשיו, המדהים הם, 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 הם באמת לא מתאימים, זה לא, לא בגדים שלהם, הם המדהים. עכשיו, אני רוצה לטעון שהציצית, ואני אוכיח לכם זה תכף באופן חד משמעי, ברור, שהציצית היא בגד, הוא לא בגד אישי, הוא תלבושת. עכשיו, ההוכחה שלי היא, זה גם מסברה וגם מרבינו יואל בן נון, קורח מאיכן יצא, זה פרשת שבוע שעבר. קורח מפרשת ציצית יצא, נכון? שמעתם על זה שקורח יצא מפרשת ציצית?
אמר, חז"ל
אומרים את זה. קורח מאיכן יצא, פרשת ציצית. מה יצא מפרשת ציצית? הוא אמר, בית מלא ספרים, צריכים לזאת. תלית שכולה תחלת צריכה פתיל תחלת. הוא טען איזושהי טענה שכל הילדה כולם קדושים, והשתמש להמחיש אותה עם ציצית. האם ציצית שכולה תחלת צריכה כל הילדה כולם קדושים, אז מה צריך עוד מישהו שהוא יהיה משמש בקודש שלנו, כן? בית מלא ספרים צריך עוד מזוזה לפתחו, זה כך מופיע במדרשים. אבל אני רוצה להגיד, אני רציתי יחד עם רבי יואל, שעלה בדעתי וכן אני שמעתי, שבעצם קורח כל הזמן טען שכל הילדה כולם קדושים, אבל לא היה לו הוכחה שכל הילדה כולם קדושים. אבל כשמשה רבים נתן פרשת ציצית, הייתה לו סוף כל סוף הוכחה. מה הייתה הוכחה? קודם כל, כתוב בסוף פרשת ציצית, ויתן קדושים ללכת. אבל יותר מזה, נותנים ציצית. ציצית היא בגד הכהונה של היהודי. כהן יש לו, כהן ידיעות ארבעה בגדים, כהן גדול, שמונה בגדים, כהן של ממלכת כהנים וגוי קדוש, בגד אחד. והבגד האחד הזה מתכתב בצורה מאוד מעניינת עם בגדי הכהונה. קודם כל, עם איזה בגד של כהן גדול הוא מתכתב? ציץ, ציץ וציצית, נכון? בזה יש פתיל תכלת, ובזה יש פתיל תכלת. עליו כתוב, פיתוחי חותם מה? קודש להשם, ופה כתוב, ייתם קדושים ללא תיכם. עוד דבר שקיים בכלל בציצית ובבגדי כהונה, זה שבשניהם מותר שעטנז. נכון? מכירים את זה? זה גמרא.
כן, זה סדין.
לא קשור לזה, כתוב. גדילים תעשה לך, לא תלבש שעטנז צמר ופני מחדיו, גדילים תעשה לך לארבע כנפות פסותך אשר תכסה בה. אז חז"ל דרשו סמוכים שלא תלבש שעטנז בדרך כלל, אבל גדילים תעשה לך, אפילו ממה? שעטנז.
זה גם
מסור
שעטנז, אומרים, בגלל
את חלק. לא, זה לא הסיבה. כהן גדול שם הותר הדבר, ובאדם פשוט לא הותר הדבר, אבל גם לאדם פשוט הותר הדבר במה?
בציצי.
אז אני רוצה שבגד הכהונה של היהודי הפשוט זה מה? זה הציצי. זאת אומרת שהציצי היא בגד, היא תלבושת אחידה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן, עכשיו, זה בדיוק כמו שקורח טען, ציצית, הנה, משה פישל. הוא כל הזמן הסתיר את זה שכולנו קדושים. אבל עכשיו, כשנתן פרשת ציצית, הוא הוכיח שכולנו מה? כולנו כהנים. כל ידע כולם קדושים. ובטוחם השם, מדוע תתנסו על כל השם? עכשיו, מה אני לומד מזה? שבאמת, יש אפשרות לבוא לציצית ולהגיד, ציצית מתאימה לי באופן אישי, לא. אף אחד לא טוען שהתלבושת אחידה היא מבטאת משהו אישי. הייחוד והחיסרון של התלבושת אחידה, שהיא לא מבטאת. למה היא אחידה? כי כולם נושאים אותו דבר. כי אנשים נפטרים מהצורך, הבנות במיוחד, נפטרות מהצורך הנורא לדעת מה אנחנו נפטרים. מה נלבש הבוקר, איך נעשה רושם הבוקר, איך נשום תשומת לב הבוקר, איזה בגד נלבש כדי ש... ש...
לגיטימי, זה לגיטימי, נו.
אני לא אומר שזה לא לגיטימי, אבל תלבושת האחידה, התלבושת האחידה נועדה לנטרל את הדבר הזה. היא אומרת, אתם כולכם תלבשו אותו דבר, אף אחד לא יבלוט, אף אחד לא... כן? ועל זה שיהיה לכם תלבושת אחידה, אז נוכל לזהות אתכם כקבוצה. אם אתם רוצים לשחק משחק קבוצתי, אז כדאי שכולכם לכם את אותו צבע גופייה, אותו צבע מכנסיים, כדי שנוכל לדעת באיזה קבוצה אתם. אתם לא תמסרו בטעות לקבוצה אחרת. אז יש משהו בתלבושת האחידה שהוא באמת לא משרת כל פרט ופרט ברמה האישית. אבל הוא כן משרת את מה? את הביחד הקבוצתי. זה ברור הנקודה הזו, זאת אומרת, שהייתי יכול להגיד את כל המצוות, אולי ניתן לבוא לומר שכל המצוות, עכשיו דרך אגב, אתם לא יודעים אם אתם שיחקתם כדורסל אי פעם, גם אני, אבל אני יודע שכשרוצים לשחק משחק קבוצתי, אז צריך לעשות תרגילים. אז אני אקרא מצבא זה היה ככה, שבצבא גם כן רוצים לשחק משחק קבוצתי, זה היה משחק מלחמה, אבל זה משחק קבוצתי.
משחק של בנים כזה.
לא, אבל לא מצטע. אני רק אומר לזה שאתה עושה משחק קבוצתי, כשאתה משחק לבד, תעשה מה שאתה רוצה, תאלתר, תעשה את זה. כשאתה משחק קבוצה, אתה לפעמים אומר, מספר אחד יעשה ככה, מספר שתיים יעשה ככה, זה יחתוך ימין, לך מולה, הוא יעשה הטעיה כזו, הטעיה אחרת, ו... מכירים? שמעתם על זה? עכשיו, כל התרגילים הם בנויים על מספר אחד, מספר שתיים, מספר שלוש, מספר ארבע, כי הם יכולים להתחלף. כי מחליפים שחקנים, זה יצא וככה וכך אווירס. זה לא, חייבים לשחק א-פרסונלי, נכון? התרגיל הוא מתעלם ממי משחק אותו, גם בצבא זה ככה. אתה בטנק, אז יש תפקידים, לא אנשים. למה יש תפקידים? כי אם מישהו לא הגיע למילואים, אם מישהו נפגע, אם מישהו זה, אתה יכול להחליף. ואז כולם יודעים, תרגולת מה, תרגולת תפחות, יודעים, זה עושה כך, זה עושה כך, זה עושה כך, זה עושה. אתם יודעים שחלק גדול מהאימונים בצבא זה לתרגל תרגולות. אתם תדעו עוד מה. אתה תדע, תרגולת זה, ותרגולת זה, ותרגולת פה, ותרגולת שם. כי גם אתה תדע. אבל תדעו כל מיני ראשי טייבס שלא מופיעים במנחת חינוך.
זאת, לא מופיעים.
עדיין טומטום ואנדרוגינוס נראה לי עוד לא הגיע לצבא.
חרה וחבך, חצי יועד וחצי יועד בן חורים. יש עוד כל מיני. אבל איך שלא יהיה, כשעודים ביחד צריך לעשות תרגולות, צריך לתאם. כי אם לא מתאמים, אי אפשר להיות ביחד. זאת אומרת, בעבודה ביחד מקפחת את האינדיבידואליות ואת הספונטניות האישית. לטובת מה? אחידות ושיתוף פעול. אז עכשיו, אם אתה מבין שאתה עושה משהו פה שהוא שייך לתחום האחידות ושיתוף הפעולה, אתה בכלל לא מחפש שזה יתאים לך באופן אישי. אתה לא אומר, וואלה, ציצית בדיוק מה שחסר לי לבגדים. אתה לא אומר, ממש לא. אני לא אומר שזה מותאם לשאר. אני רק אומר, תראו, חבר'ה, אני בן אדם אישי פרטי, וזה לכן בחרתי את המשקפיים האלה. אבל ציצית, זה בגלל שאני שייך לכולם. אז גם אני שם דגל. המכונית היא שלי, אבל הדגל היא שייכת כמו כולם. אז הציצית, עכשיו, אם נסביר את כל המצוות באופן הזה,
אז אין פן אישי.
אז אין פן אישי, ולא צריך להיות פן אישי. וזה תמיד הסביר למה אני באופן אישי אולי לא מרגיש מזוהה, אבל זה לא, אני לא צריך גם להרגיש מזוהה. כי אני ברגע זה צריך לוותר על הזהות האישית שלי כדי להיות חלק ממה? מהכלל. אני כדי שלא יהיה בלגנים, אז אני לובש מדהים. לא כי זה מתאים לי באופן אישי. אני בא הביתה, אני ישר מוריד. מה? לא, כי אני לא מרגיש שאני איראני. דרך אגב, זה אחד דברים שמשתנים במהלך הצבא, כי כשאתה לאט לאט מרגיש יותר מזוהה עם הצבא, אם היותך חייל, אז אתה מרגיש בסדר, זה כן אני, כי אני עכשיו מביא לידי ביטוי את היותי שחקן הקבוצה, ואני גם בזמני החופשי לא רואה חולצה צהובה של ביתה. הצהובים, הצביעות פה בירושלים היא יותר חזקה מאשר. יש אנשים שנבלעים בצהוביות הזו, הם אנשים ממש צהובים. אבל, אז אני אומר שהרב טל פה לוקח נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, אני אומר שיש אפשרויות לקחת אותה גם לכיוונים נוספים.
אז איך מבין את זה שכן יש פן אישי?
לא, הרב טל הולך בפרשנות אחרת קצת, אבל גם הוא מבין את המרחב הזה שבתוך אותו מרחב עדיין יש לך עדיין מרחב עצום של, כן, אדם נבחן איפה הוא נאנח ומה הוא מושקע רגשית יותר, אף על פי שנוסח התפילה הוא אותו דבר. למה נוסח תפילה אותו דבר? כדי לחבר את כולם לתפילה אחת. זה דבר עצום. אחרת לא היה תפילה ביחד. זה שכולם יכולים להתפלל אותה תפילה ולהתחבר, לחבר לבבי מרצוננו אחד, זה דבר עצום. אני לוקח משמע ברמבה. לא, שהתפקיד של הנוסח של התפילה, כיוון שתפילות במקום תמידים תקנו, תסתכלו ברמבה, זה עכשיו לא ילך. כמו שתפילות מקום תמידים תקנו, אז מה יחזיר אותנו, מה יאחד אותנו מחדש? פעם היה קורבן, אחד של כולנו, הוא ייצג את כולנו, הקורבן הזה. מה יהפוך אותנו לעם אחד? אם יתקנו לנו תפילה אחת, אז אנחנו עדיין מחוברים סביב דבר אחד. מה שמחבר אותנו מעבר לגלויות, זה תפילת העמידה שכולנו אומרים, זה מדהים. להיום. שבוע הבא.